אנחנו בחובת תלמידים עמוד ממח ולמדנו אתמול על הגורם להתרפות שאדם בעצם כשהוא הולך לעשות פעולה כל עבריו ומוחו מתעוררים ומתאמצים לעשות את זה והמתרפא לא ככה, הוא כזה חצי ישן. אבל נשאלנה אותך בחור מתרפא, למה זה כשצריך אתה לנסוע זונציה האהובה לך ושמח אתה בא, תתהפך עד מהרה לחרוץ, משכים אתה לקום בבוקר ובזה רגעים אתה מלביש אותך, וכל מעשיך בדיוק וזריזות. ולמה זה בשבת ערב פסח תמהר לעשות את מעשיך בזריזות, אשר תמיד אתה מאחר ומאחר אותם כל כך, עושה ומבהק, פועל ונרדם, ואין קץ ואין טעם ואין ריח להם? מה החילוק? למה בישיבה קשה לקום ובבין הזמן אם קל לקום? נו, זהו מפני שאהובה לך העבודה ונפשך שמחה בה. מתעוררתי בכוח ואוחזת כל חלקי מוכחה וגופך וכולם חיים. מתאמצים, לא מתעלפים, ערים ולא נרדמים. ולמה זה אין עבודתך, עבודת הקודש כל כך אהובה לך עד שתקיים נפשך בה? תתעורר לחיות חיים חזקים, תתאמץ במוכחה וגופך עד שכולם יעבדו בחריצות ההתחזקות ושמחה. אז הוא שואל. אני חושב שיש פה גם טיפים מעשיים בתחום הזה. לפעמים בן אדם צריך לקבוע חברותה, אם זה מספיק מחייב. אני יודע שבימי רבקותי הייתי מנסה לקבוע חברותה רבע שעה לפני מנחה ביום שישי. מנחה ביום שישי כללית מאחרים, אז ככה אם איחרתי לחברותה, לפחות למנחה לא איחרתי. זה החברותה כזה על דעת שכל אחד שואף להיות שם בזמן, אבל שלאף אחד אין תביעה לשני אם לא. וכן הלאה, הרבה סדרים, הייתי מתחיל דווקא את הסדר עם חברותה של 10 דקות, וזה לא משנה אם זה היה חברותה שאני קיבלתי הרבה מהחברותה, הוא קיבל הרבה מהחברותה, העיקר היה שזה משהו שמחייב אותי להיות שם. אז זה דבר אחד שאפשר לעשות. אפשר גם כן לעשות... בן אדם יכול לעשות לימוד שהוא נהנה בהתחלה. כשבן אדם אומר לעצמו, אם אני מגיע בזמן לסדר, 5 דקות ראשונות, אני קורא סיפורים, אני לומד מדרש, בן אדם נותן לעצמו אתגר. חלק מהעניין הוא גם כן להגדיר את האויב. לפעמים בן אדם לא מגדיר לעצמו, שבעצם יש פה גישה כוללת של כזו עצלנות, התרפות, בכל מעשיו בעצם. ואם בן אדם מגדיר את זה לעצמו, אז בן אדם יכול לומר, טוב, האתגר שלי השנה זה לקום במרץ וללכת לעשות מה שאני אמור לעשות. אם זה האתגר, אז אני כבר מרגיש מוצלח מעצם זה שאני קם ועושה את זה. לפעמים זה גם כן עוזר לאדם להתגבר. ואז יש גם כן את השופרים החיצוניים שבן אדם יכול לתת לעצמו. אני בא ממשפחה שאבא שלי מעשן וסבא שלי מעשן וכבר דורי דורות כולם מעשנים. אז ממש בשבוע האחרון מישהו הזכיר לי, מישהו שאלתי, למה אתה לא מעשן? אז אמרתי לו, היום אני כבר מבין את הרע שבדבר. אבל כשהייתי בישיבה בשנה הראשונה, אז באמת חשבתי שאני כן מעשן, גדלתי עם זה, זה היה לי ברור. אבל אמרתי לעצמי, לא, אמרתי לעצמי, אני לא נותן לעצמי להוציא את הכסף על עישון, עד שאני לא גומר סדר אחד. תגמור סדר אחד, ואז תחגוג, תלך תקנה חבילת סיגרות. גמרתי סדר אחד, אמרתי, נו, מה זה סדר אחד? 2 סדרים. כל פעם השארתי את זה כאתגר, לא במשנה. זה היה בשיעור א', זה היה במשנה. אבל למעשה זה נשאר כאתגר. מאוד רציתי. אז זה היה אתגר טוב. אבל יש סיפור, אתמול מישהו סיפר לי על הסטייפלר. אתם מכירים את הסיפור, הוא היה שומר ברוסיה. והוא הגיע, מינו אותו שם, לא היה לו כל כך ברירה, הצבא מינה אותו כשומר. והוא הגיע, זה אבא של רב חיים קניבסקי, רב ישראל יעקב קניבסקי. אז הוא, כשהוא הגיע לשמירה, הוא ראה שהשומר לפניו השאיר את המעיל על העץ. עכשיו זה מוקצה להזיז עץ בשבת, אבל מצד שני זה פיקוח נפש. אז הוא הסתכל על המעיל ואמר, טוב, ברגע זה זה לא פיקוח נפש שאני אקח את המעיל. זה מאוד קר, אבל 5 דקות אני יכול להחזיק, זה לא פיקוח נפש. אז הוא לא לקח את המעיל. כעבור 5 דקות הוא אמר, טוב, קר לי, אבל לא נורא עדיין. עוד חמש דקות זה גם לא פיקוח נפש. אני לא מחלל שבת. נכון, זה איסור דרבנן, זה מוקצה. אבל אין צורך. חמש דקות אני יכול לסבול. וככה העביר את כל הלילה. עוד חמש דקות ועוד חמש דקות. זה, לפעמים בן אדם צריך לתת לעצמו אתגר, אבל לפעמים זה טוב באמת כן לקיים את האתגר. אני לא ממליץ שזה יהיה אישון. אני ממליץ שזה... מה? כי אסור להזיז עץ. עץ מחובר לקרקע, זה לא משנה, כל שיח הוא מוקצה, כל דבר מחובר לקרקע. כן, אבל אם הוא היה מוריד את המעיל, הענפים היו זזים. להזיז ענפים זה להזיז מוקצה, עץ, ענפים.
עץ, ענף של עץ שמחובר לקרקע.
נכון. נכון. יכול להיות, לא יודע. זה כשהם לא מחוברים לקרקע, רק כשהם מחוברים. טוב, ישנם הרבה אנשים שליבם שלם עם השם ותמיד משתוקקים לעובדו, ובשעה שמדברים עמהם דומה ששקועים הם מכף רגל ועד ראש בעבודה. תדבר עם בן אדם, הוא תמיד עסוק, אין לי רגע, תמיד יש דברים שהוא חייב להטפל בהם, ובאמת רק רצון להם ובעצמם הם נמוכים וקטנים. כי תמיד כאשר רק ישתוקקו ויקבלו עליהם לעבוד, היצר רע מזמין להם מניעות והם מתפתים ונידחים מיד. בעצם זה סתם, הבן אדם כל הזמן אין לו רצון, אין לו מוטיבציה, אז תמיד כשתדבר איתו יש לו דברים אחרים שהוא חייב לעשות. מישהו פעם פנה לאבא שלי וביקש ממנו לעזור במשהו, אז אבא שלי אמר לו, אתה יודע שאני עמוס בעבודה, למה אתה מבקש ממני? יש פה אנשים אחרים שפחות עסוקים. אז הוא אמר לאבא שלי משפט מאוד חכם. הוא אמר, כשאני רוצה שמשהו יעשה, אני מחפש את הבן אדם הכי עסוק באמת ומבקש ממנו. כי אנשים שלא עסוקים אין להם זמן. אנשים שעסוקים יודעים לעשות זמן. זה עניין של גישה. כשבן אדם לא עסוק, אז הכל חשוב. אז אין לו זמן בשבילך. אז פתאום הכל חשוב. יש הרבה מה לעשות. אני חייב לענות לאימייל, יש אלף דברים שאני חייב לעשות. יבחון האדם את עצמו בסוף היום. ומה הייתי כל כך עסוק? למה לא היה לי את החמש דקות האלה? היי, כשאני הייתי בתפארת ירושלים, אז היו בחורים בתיכון שהיו באים ורוצים להתייעץ ולדבר, ואני רציתי ללמוד. אז שאלתי את העובדה פיינשטיין אם אני חייב לענות להם, או אני יכול לדחות אותם, שיכול מישהו אחר, אני רוצה ללמוד. אז הוא אמר לי, תענה להם. הם באים אליך, אז תדבר איתם. אמרתי לו, תורה מתאה עליה, מה עם הלימוד שלי? אז הוא אמר לי, אז תיקח מהזמנים שאתה לא לומד. יש זמנים שאתה לא לומד, אז בזמנים הם תלמד, אבל אל תלמד על חשבון העזרה של אחרים, שאחרים צריכים אותך. אז אמרתי לו, מה, איפה יש לי זמן? מה זאת אומרת? אז הוא ענה לי משפט מאוד תקיף. הוא אמר לי, אתה לא אגרה. זה סוף סיפור. תחפש, אתה תראה שאתה לא מנצל כל רגע. אתה לא מנצל כל רגע, אז תנצל את הזמנים שאתה לא מנצל. אל תאמר עכשיו כשמישהו אחר צריך אותך שאת הזמן הזה אין לי, כי אני הרי סך הכל צריך ללמוד. אז תעזור לו, ואז תנצל את הזמנים האחרים שאתה לא מנצל. בן אדם הרבה פעמים משלה את עצמו, וזה מה שהוא אומר פה, שבעצם האדם כשהוא מתרפא והוא מתעצל, אז הוא כל הזמן יאמר לך כמה הוא עסוק, אבל באמת כל מה שחסר לו זה הרצון לעשות. היצר רע מזמין למניעות והם מתפתים ונידחים מיד, אבל באים היו החזקים ואיתנים, זריזים וחרוצים, כי אז לא היו נידחים מכל מניעה גדולה או קטנה, וברוח העבודה, עבודת השם אשר בהם, היו מתחזקים על כל ועלו. זה תמיד מדהים אותי איך הגדולים יש להם זמן. איך לרב אליהו היה זמן לענות לכל כך הרבה אנשים? לא יודע, לא מצליח להבין. אתם יודעים, יש מלא סיפורים על כל גדולי ישראל. הרמב״ם, איכשהו תמיד היה להם זמן. למה? כי כשבן אדם באמת מנצל את הזמן, אז הוא יכול למצוא זמן. אבל מה?
גם היום.
כן. כן, לא זוכה להבין. אבל זה גם איזושהי התרכזות ואכפתיות. זה נובע מאיפה שהאדם מונח. אני זוכר הרב אלברשטיין זצ"ל, היה פעם כמה פעמים שהיו שאלות ולא ידעתי אם יכניסו אותי לבית תורה. אז סיכמתי עם אשתי, אני נוסע לבית הוראה ואת תנסי טלפונית ונראה מי יצליח. והיא בדיוק הצליחה איך שאני לפני שנכנס לבית הוראה. אז כשאני נכנס, אומר לי, הרבנית כבר התקשרה. ואני תמיד נדהמתי איך בן אדם כל כך עסוק מגיעים אליו מאות שאלות ביום. הוא היה הרב של הצלה, הוא היה הרב של שערי צדק, הוא היה הרב של מלא ארגונים פה בארץ. ממש הגיעו אליו מאות שאלות ביום, כפשוטו. והוא עדיין זוכר מי זה אשתי ומי זה אני. לא יודע עד היום הזה, אני לא יודע איך הוא עשה את זה. לא יודע. אני תמיד התפלאתי שהוא בכלל זוכר מי אני. אני לפחות רואה פנים, אני מגיע, איך הוא יודע מי זה אשתי? לא יודע. אבל זה אנשים שגם אכפת להם. הרב משה אלברשטיין. הוא היה רב בבדת. אבל כיוון שהתרפות בקרבם עוד מילדותם, בן אדם שכבר רגיל מאז שהוא ילד, שהוא לא עושה את הדברים ברצינות, מתרשלים הם להתחזק ולהתגבר על כל מניעה, אז בן אדם מתרשל בעצם, ואז כל דבר זה קשה מאוד, וגם אתה לא תשמח על רצון הטוב אשר בך בלבד, כי אם לא תעקר ותשרש ממך את התרפותך, ואם לא תיתן בך זריזות וחריצות, ימנעך יצריך חס ושלום ותיקשל. זה לא מספיק בן דמר, אבל אני באמת רוצה. בסדר, אבל אם אתה באמת רוצה וכל דבר קטן מונע ממך, אז אתה באמת לא תצליח. זה כמו שאמרתי לאותו אחד כשהוא קיבל את המשרה. איך זה שכשהיית בישיבה, אתה 10 פעמים ביום היית צריך ללכת להתפנות ולקפה, וכל דבר עמד והפריע. ופתאום כשאתה עושה משהו שאתה מתלהב ממנו, אתה יכול ללכת יום שלם ולא לשים לב שלא אכלת כלום. אז זה תלוי בגישה שלנו. וחלק מזה זה גם עבודה מחוץ פנימה. קודם כל, בן אדם צריך להכיר בערך של מה שהוא עושה. בן אדם צריך להבין שזה יסוד העולם. אם אנחנו דואגים על מה הולך עם קלינטון והקפאה, הכל הולך סביב פה. אתם רוצים לדעת את הציר שסביבו העולם מסתובב, זה פה. הקדוש ברוך הוא ממית ומחיה, מוריש ומעשיר. זה לא בחי להגבריש, זה לא הם. בן אדם צריך להזכיר לעצמו את זה כשהוא קם בבוקר. שהוא עסוק במשהו חשוב. זה לא בא מעצמו, מטבע הדברים כשבן אדם נכנס לבית מדרש, זה עוד יום, זה עוד שאלה, ספק אני אבין, ספק אני לא אבין, אולי במילא אני מתחשק לי להיות בחוץ, יש דברים יותר מעניינים בקניון. בן אדם צריך באמת להרגיל את עצמו לגישה כזו, וזה עוזר אם, שוב, אם רואים מי שיש לו גישה כזו. אני יודע שהדבר שהכי בנה אותי מבחינת ערך של לימוד תורה, זה רבותיי. זה שראיתי אותם מנצים, כשישבתי ליד הראש כולל, והוא היה אוכל ארוחת ערב עם ספר ככה. היה לומד תוך כדי ארוחת ערב. כל שנייה מנצל, כל הזמן מנצל ללמוד. אז בסדר, ראיתי אותו במצבים הכי קשים, לומד. אני הייתי עם בן אדם בבית חולים, כל מיני סיפורים של אנשים במצבים ממש קשים, אבל הם אומרים, רגע, מה מונע ממני ללמוד עכשיו? בן אדם יושב ליד קרוב משפחה שמת באותו רגע. ממש בשעות האלה הבן אדם הולך לעולמו. אין לו מה לעשות, הבן אדם כבר לא פה. בסדר? אז מה הוא יעשה? הוא יושב מצד אחד להיות, שהמצד שני, הוא יכול לשב ולבכות, לא לעשות כלום. הוא יכול לשב, לומר תהילים, ללמוד. יש יכול להיות יעיל. הבן אדם צריך להכיר בכך שמה שאנחנו עושים זה חשוב. זה ההיכרות הראשונה. ואז לדרבן את עצמו, לנצל את הזמן ולגדול בזה. מה גם שזה מידה שבן אדם צריך לקנות בנפשו. בכל, כמו ששלמה אמר במשלי, גם בצורה שבן אדם הולך, הוא כבר אומר לכולם איזה סוג בן אדם הוא. רק תסתכלו על איך שבן אדם הולך. יש לו כיוון, הוא הולך ליישם משהו, ואנחנו חשים את זה. מה? גם בדרך אשר שחל הולך, באמר לכל שחל הוא. כך כתוב במשלי. אני זוכר הרבה פעמים נפגשתי עם בחורות שאמרו לי שהן לא רוצות להתרתן עם קולניק. שאלתי למה? מה מפריע לכם? הם אמרו, הצורה שהם הולכים בכביש, אתה רואה שזה בן אדם משועמם. אתה רואה שזה בן אדם בלי תכלית בחיים. אתה רואה, אתה רק רואה את הבן אדם בבוקר, ב9 בבוקר מסתובב כזה, הוא לא ממהר לאף מקום, שום דבר לא מלחיץ אותו, הוא לא עושה משהו מי יודע מה חשוב בחיים. מתחת לטבע. אם זה מה שאנחנו מקרינים, אנשים חשים את מה שאנחנו מקרינים. תראו איך בן אדם יוצא מצנחנים, והולך הביתה על האוטובוס, הוא שמח ממה שהוא עושה. יש צורת הליכה של בן אדם. בן אדם צריך לנסות להשלים עם מה שהוא עושה בחיים. אני זוכר, טוב, יש הרבה סיפורים בתחום הזה, אבל בן אדם צריך להעריך את מה שהוא עושה ולעשות זה עד הסוף. וזה לא מספיק שבן אדם אומר אני שמח, כן זה חשוב. בן אדם שימדוד את עצמו, כמה אני מתלהב. ואם אני לא מתלהב, אז למה? ואם זה עניין שאני צריך לעבוד על הדברים האלה, אז בוא נעבוד עליהם. אלה דברים חשובים. הכרת הערך של מה שאני עושה פה. ואם זה עניין שאני לא מספיק נהנה מהלימוד, חזר אמרו אל אדם לומד אלא במקום שליבו חפץ, אז שבן אדם יפה, אז שבן אדם ימצא את מה שהוא אוהב. שבן אדם ילמד קצת מדרש, קצת אגדה, קצת סיפורים, קצת ספרי היסטוריה. יש דברים שמרעננים את היום. בן אדם לא צריך כל היום לשבת על הדף גמרא. יש מספיק חומר, בין אם זה תנ"ך, ואם לא תנ"ך, אז יש גם מדרשים, ואם לא מדרשים, יש משניות, ואם לא משניות, יש גם ספרי היסטוריה. רב אברום היה אומר שהספרי מוסר של הדור שלנו זה הביוגרפיות של הגדולים. אנחנו אין לנו מושג מה זה להיות אדם גדול. אז זה לא מספיק לקרוא ספר מוסר. לוקחים ביוגרפיה של אדם גדול, יש היום גם על סדר הפרשיות השבוע. אפשר לקרוא, אני לא זוכר את השמות, אבל יש, הוציאו על הרב שח, הוציאו על הרבה גדולים. על סדר פרשת השבוע, אתה יכול לקרוא סיפור על כל פרשה. כמה סיפורים על כל פרשה יש? אז בן אדם צריך לנסות, כמו שבאוגה אנחנו שמים מצבוצי שוקולד, או איך קוראים לספרינקלס האלה? מה? סוכריות צבעוניות? מוסיפים טעם פה ושם, ככה בן אדם צריך להוסיף גם טעם ביום, פה ושם, להעשיר את היום. אני חושב, צריך לשקול, לפעמים זה טוב בהתחלת הסדר, לפעמים זה טוב באמצע הסדר, לפעמים זה טוב בסוף הסדר. כל אדם לגופו וכל זמן לחיים לגופו. טוב, נמשיך פה בעזרת שם אחר.